אז אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי על מה הסיפור שלנו, כן? זה ו באמת זה איזשהו פרי של המפגש שמתקיים בתוכי בין העולמות שאני חי בתוכם. חלק, יש עוד כמה. אולי העולם המרכזי זה ההתמודדות עם ליל הסדר. בכל דור ודור צריך אדם לראות את עצמו, להראות את עצמו, לא משנה מה. זה בשבילי היה השאלה, איך עושים את הדבר הזה? מה זה? זה כאילו יצאתי ממצרים? לא יצאתי ממצרים. לא יצאתי, אולי בסוף כן, אבל באופן פשוט לא יצאתי ממצרים, וכל הכאילו הזה מעצבן אותי בסופו של דבר. באמת ניסיתי, אני אומר לכם, ניסיתי בכל מיני דרכים, כל אל סדר, ניסיתי להכניס את עצמי לאיזושהי חוויה כזאת שאני עכשיו במצרים ואני יוצא ממצרים, ותמיד יצאתי מהחוויה הזאת בשן ועין. אז כעבד יצאתי לחירות, אבל זה לא החזיק אצלי מספיק. אז באמת יש לי עוד הסבר, עוד עוד דרך לעשות את הדבר הזה, ועכשיו אני רוצה להציג לכם דרך מסוימת שאני הצלחתי להתחבר לעניין הזה בצורה משמעותית, והיא באמת כתוצאה מזה שתוך כדי לימוד, עוד לימוד ועוד חיפוש ועוד פירוש ועוד רעיון ועוד, וגם פתאום עידודים מהעולם השני שלי, מהעולם הפסיכולוגי, שפתאום דברים שקיימים בעולם הפסיכולוגיה שלי התהדו לי, נכנסו פשוט לתוך הסיפור הזה. והכל קשור למילה סיפור. כי אני רוצה קצת לספר לכם את הסיפור של הסיפור. מנקודת מבט פסיכולוגית, ואחר כך גם מנקודת מבט רעיונית. בשנים, ב-20-30 שנים האחרונות בתוך העולם של הפסיכולוגיה יש זרם שחושב שסיפורים זה דבר חשוב, קוראים לזה הזרם הנרטיבי, הזרם שחושב שאפשר לטפל לאנשים באמצעות לעזור להם לספר את הסיפור שלהם מחדש. כי אם תספר את הסיפור מחדש, אולי הסיפור שלך לא יהיה כזה תקוע, כן? אנשים באים לטיפול כי עם נקודת המבט של הסיפור, כשמספרים לך מה שקורה להם, הם תקועים באיזשהו מקום. ואז ההצעה המעניינת לפחות היא אולי נספר סיפור אחר וזה ילך. אבל זה לא הסיפור, זה סיפור שסיפר, כן? המטופל אומר, כן? זה הסיפור שלי, מה זה לספר סיפור אחר? את הסיפור הזה אני רוצה שנגבור בצורה, סיפורים אחרים, נכון? כמה שאתה רוצה סיפורים אחרים. אז זה עובד, זה לא עובד. על סמך מה בכלל הם בונים את כל התיאוריה הזו? אז אני רוצה לספר לכם. בגלל שמסתבר של הרעיון הזה, איך אומרים, אפשר להעמיד לו קייס, ואני רוצה להעמיד לו את הקייס. בסדר, עכשיו אתם תדחו קצת סבלנות, לשמוע כל מיני דברים שלא קשורים בכלל אלה לסדר, בסוף אני אכל אתכם את כל המרורים, בסוף תקבלו את הסעודה. מסתבר ש פסיכולוג קוגניטיבי יהודי בשם ג'רון ברונר, שיותר מוכר בתור פסיכולוג חינוכי, דווקא בהרצאות שהוא היה פה בשנת שבתון באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא כתב מאמר פורץ דרך בעניינים האלה, אחר כך גם יצא בתור ספר שנקרא The Acts of Meaning, פעולות של משמעות, אם נקרא לזה כך, שבו הוא בעצם קורא תגר על כל המדע הפסיכולוגי שהיה מיינסטרים בתקופתו. מה הוא טוען? הוא טוען שפסיכולוגים הרי עוסקים בבני אדם. לפחות כך הם טוענים. והם מנסים למצוא את מה באמת, כן, הפזילה של כולנו למדעי הטבע. מדעי הטבע זה ממש משהו מאוד מאוד יפה, יש דברים ברורים, חד משמעיים, בכימיה כל ניסוי ממש מצליח, כי כל הניסויים הם תוצאה של ניסויים קודמים, הגיעו לאיזשהו ניסוח של חוק והחוק עובד, ובאמת כל מדעי הטבע זה בעצם איזשהו עולם מדעי מאוד מאוד מסודר, מאורגן, מטרתו, ולא רק מטרתו, גם הקריטריון שלו זה יכולת הניבוי שלו, היכולת שלך להגיד מה הולך לקרות, כמה כמות תשים מזה, כמה כמות תשים מזה, מה יהיו התוצאות שלך, יש איזשהו מאמץ מאוד ברור לחשוף את חוקי הבריאה. מאמץ מרשים, כל הזמן יש התקדמות בעניין הזה, השתפרות בעניין הזה, אבל יש דברים ברורים. גם כלכלנים היו רוצים להגיע לדברים ברורים על ההתנהגות האנושית, כדי שיוכלו לנבא מה הולך בשוק. כמובן שהם, כדי גם לנצל את המידע הפנים הזה, הם צריכים שרק הם ידעו ואחרים לא ידעו, כי אם כולם ידעו, אז לא יקרה כלום. שזה קצת רומז למה שהוא רצה להגיד, ברונר. ברונר טען שגם במדע הפסיכולוגי, אחרי שהתאוששו מפסיכולוגיות המעמקים של פרויד, וגם התאוששו מהבייביוריסטים, שבאמת ניסו להפוך את האדם קצת לחיה משופרת, אבל בעצם חשבו שחוקי הלמידה של החיות חלים גם על בני אדם, וכל מה שיש בהוויה האנושית מבחינת המחקר המדעי הוא איזשהו בלק בוקס, קופסה שחורה כזאת שהיא בלתי נגישה למחקר המדעי. אז התחיל המדע הקוגניטיבי, והמדע הקוגניטיבי גם כן רצה להגיע לחוקים ברורים של ההוויה האנושית. והוא ממש מרגיש שהוא חייב להשתחרר מזה. שום שהוא טוען, ועכשיו מתחיל הסיפור, שהאדם, באמת מה שמעניין בו, זה שהוא בלתי ניתן לצפייה. הרי אם הייתם יודעים מה אני הולך לומר עכשיו, לא הייתם מקשיבים לי. אני מאוד מקווה. למה? כי זה לא מסקרן אתכם. זה לא מסקרן כי אתם יודעים כבר. כלומר, האדם, אף על פי שמבחינה מדעית הוא רוצה לדעת את החוקים, את הכללים, את הדברים הקבועים, אם הייתי עכשיו מספר לכם סיפור פשוט, שמספר לכם בבוקר, קמתי, והתרחצתי, והלכתי לבית הכנסת, וחזרתי הביתה. תגיד כבר משהו. להגיד את המובן מאליו, את הבנאלי, את מה קורה כל הזמן, מישהו צריך לומר את זה? אנחנו בנויים, נוצרנו כבני אדם, כיצורים, שמכווננים להקשיב לסיפורים. מה יש בסיפור? בסיפור יש את היוצא דופן. תשמע מה קרה לי. אם אני יודע שקרה לך שקמת, אכלת, התרחצת, התפללת, מה זה תשמע מה קרה לי? כל הסיפור בנוי על האקסטראורדינר, מה שיוצא דופן, משהו שקורה אחרת מהחוקים שמדעי הטבע רוצים לספק לנו. זה נפלא שיספקו לנו את כל החוקים שהם רוצים, כדי שנדע מה לא לספר, ואת מה כן נספר. נספר את מה שקוראים במדע שלנו, את ה-N שווה 1. N זה מספר הנבדקים, זה מספר המשתתפים בתצפית. תספר לנו לא את הממוצע, זה לא מעניין. מעניין הסיפור. הסיפור הוא בדיוק משהו שהוא שונה ממה שיש לצפות. הסיפור הוא באמת איך למרות חוקי הטבע קרה משהו אחר. הסיפור הוא אותה התרחשות שבה בעצם מישהו התעלה על מה שהיה מצופה שיקרה. כלומר, אנחנו לא נעסוק עכשיו במה שמובן מאליו, לא נתייחס, זה מה שהוא ביקש, ברונר. בואו נבין קצת את העסק הזה. אנשים מחפשים לא את המובן מאליו, לא את החוקי, לא את הקבוע, לא את בר הניבוי. את אותו דבר שמאפיין את האנושי, שהוא מעבר לכל הדברים האלה. והוא רצה לדחוף את כל המדע הפסיכולוגי לעבר משהו הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר מתרחק מהרצף בינינו לבין בעלי החיים. שאנחנו יכולים להתברך ברצף הזה בכל מה שקשור למדעי הרפואה, למדעי הביולוגיה, אבל אנחנו ודאי נהנים מפירות המחקרים האלה, תוחלת החיים בעולם המערבי, וגם כמעט ככה לאט לאט בעולם בכלל, גדלה ב-100 שנות רפואה, 120 שנות רפואה, מאז שהרפואה התחילה באמת לרפא, כן, זה לא כל כך הלך בקלות בהתחלה, אבל אתם יודעים שבהתחלה לא כל כך ידעו מי נגיד מי וכמה כמה, אז גם לא יכלו באמת מה לרפא, יש 150 שנות רפואה מרפאה. לא רק רפואה שמנהלת מחלות, כן? אז ב-150 שנות רפואה הזאת שמרפאת, יודע, משנות ה-70 של המונה, מאה ה-19, אז תוחלת החיים גדלה ב-30 שנה, זה משהו. זה משהו בתנאי שאתה, יש לך סיפור, כן? יש אנשים שהמשהו הזה עושה להם צרות, מכניס אותם לדיכאון. אבל אם אתה יודע לנצל את מה שמייחד אותך, את מה שמעלה אותך, מה שהופך אותך מעבר למובן מאליו ולצפוי, אז אבל יש פה סיפור, יש לך סיפור חיים יותר ארוך, סיפור חיים יותר ארוך הוא יותר סיפור. בסוגריים, או לא בסוגריים. זאת אומרת, יש פה מאבק בין תפיסה שאומרת, בוא נטיל איזשהו חוקים קבועים, מגבילים, משעבדים בסופו של דבר, על תפיסת האדם, לעומת תפיסה שאומרת, לא, אנחנו עושים במוקד, במוקד את חירותו של האדם, חירותו של האדם, זאת אומרת, שהוא יכול להתגבר על כל הנסיבות שנמצאות מסביבו, ומה? ולהיות בן חורין. בן חורין מהפסיכולוגיה המשעבדת. זה חשוב להבין. כי אם אתה באמת חושב שאפשר להבין בצורה גמורה, אז האדם לא יכול להיות בן חורין. ולכן הוא קרא להבין שהפסיכולוגיה חייבת להשאיר, לא להשאיר, לשים במרכז את החירות האנושית, את החוויה הסובייקטיבית, את המעשים המתכוונים למשמעות, המחפשים משמעות. מבחינה חיצונית, אותו מעשה, כולנו מניחים תפילין, אבל הכוונה יכולה להיות שונה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. השאלה במה מתמקדים? בדבר החיצוני או באיזשהו אולם פנימי של חירות, של יכולת להתכוון, יכולת לרצות, יכולת להרגיש, יכולת לחוות? אם זה עומד במרכז, אז האדם הוא באמת בן חור. ושזה הוא צריך להשתחרר, או יותר נכון, הפסיכולוגים צריכים להשתחרר, כי רוב בני אדם לא תמיד השתבדו לפסיכולוגים, זה דבר חשוב, לא להשתבד להם. אבל בכל זאת, הפסיכולוגיה כמדע היה צריך לצאת לחירות. הוא יצא לחירות, או, יש לו אופציה לצאת לחירות. זאת אומרת, לא כולם מוכנים להתמודד עם האתגר. יש עדיין הרבה מאוד מדענים פסיכולוגיים שרוצים להחזיר אותנו לאיזשהו חוקים שיגמרו אותנו. אבל יש אפשרות, ובמוקד שזה עומד הנושא הזה של מה? לספר סיפור. קומה ראשונה. נתחיל בקומה נוספת. אולי אני אוסיף כבר עכשיו נקודה מאוד מאוד מעניינת, שתומכת בכיוון הזה, אבל מכיוון קצת שונה. אני משער שרבים מכירים את שמו של פרופסור דני כהנמן, שהוא זכה בפרס נובל בשני 8-9 שנים, פרס נובל לכלכלה, כן, פרס נובל בפסיכולוגיה, זה נושא בפני עצמו, אבל הוא זכה פרס נובל בכלכלה, לאחרונה זה, ראיתי את זה בטד, באתר הזה שיש בו כל מיני הרצאות מאוד מאוד מיוחדות, אז הוא שם נתן פומבי לנושא המחקר העכשווי שלו. מה נושא המחקר העכשווי שלו? נושא המחקר העכשווי שלו זה הפינס, עושר. והוא בפרזנטציה שלו, כולה 20 דקות, אני אתמצת את זה קצת יותר, הוא דיבר על כך שהמחקר שלו הוביל אותו לבחון את הדברים, להבחין שיש שני לפחות שניים, אבל הוא מדבר על שני עצמי, two selves, כן? שני עצמי בתוך האדם. יש את העצמי שמתנסה בדברים, experiencing self, ויש את העצמי שזוכר את הדברים, remembering self. ה-experiencing self הוא מה שחווה כל רגע ורגע. הוא עושה שם חשבונות, אני לא אכנס להם, שבעצם המשך הזמן שאנחנו חווים כל רגע ורגע, מה זה רגע מבחינה פסיכולוגית, מבחינת ה-short-term memory, מה שנשאר בתודעה ככה, בשלוש שניות. אז הוא הגיע למסקנה, כך וכך, יש לנו 600 מיליון רגעים כאלה בחיים, אבל בסופו של דבר אנחנו כל הזמן חיים, כל הזמן מתנסים בחיים, אבל מה אנחנו זוכרים? מה הזיכרון שלנו? הזיכרון שלנו הרבה פעמים מתמצא ב... עכשיו אתם מקשיבים כל הזמן למה שאני אומר, אבל בסופו של דבר יישאר בזיכרון שלכם משהו מזה. אני קורא זיכרון טוב. הוא גם לימדתי מה כדאי לעשות כדי שזה זיכרון טוב. ואז הוא גילה שיש הבדל גדול בין מה שחווים בתור ההתנסות הפיזית הממשית הרגעית, מה שאדם מרגיש, אני מרגיש טוב, אני מרגיש רע, אני מרגיש מאושר, לבין מה שקורה כשאתה מבקש מאותו אדם לזכור מה קרה. הדוגמה שהוא מביא, אתה שומע עכשיו תקליט, סימפוניה, ופתאום בסוף התקליט, לקראת הסוף של היצירה, פתאום יש איזו חריקה נוראית שהעסק הזה נקטע. בעצם, אם הייתי יוצר שנייה אחת לפני כן, מה היית אומר, איזה חוויה לך? מבחינת האני המתנשא בדברים? על הכפק. אבל מגיעה החריקה הנוראית הזאת, אז באותו רגע הרגשת לא טוב, בסדר. אבל אחר כך שואלים אותך, איך היה התקליט? הוא אומר, זוועה. כלומר, יש איזו דומינציה, השתלטות של הרגע האחרון הנוראי על כל ההתנסות, כמה שלא היא הייתה, למרות שאי אפשר לשנות שזה שזה היה בסדר עד אותו רגע, לא קרה כלום. ניסוי שנעשה. הכניסו אנשים את היד שלהם למים קרים למשך 60 שניות. בטמפרטורה נמוכה. ואחר כך נתנו להם טמפרטורה קצת יותר גבוהה. מים יעדיפו? כמובן את הטמפרטורה קצת יותר גבוהה. עכשיו מה שהם עשו זה משהו יותר כזה. הכניסו ל-60 שניות לטמפרטורה נמוכה. אחרי 60 שניות חיממו להם קצת את המים, ולעוד מספר שניות היד הייתה במים יותר חמים. סך הכל 60 שניות של מים קרים היה להם. רק אחר כך היה להם מים קצת יותר חמים, עדיין לא נעימים. ביקשו מהם להשוות את החוויה הזאת לעומת חוויה של 60 שניות במים הקרים המקוריים. עכשיו, מבחינת אני שמתנסה בדברים, 60 שניות, 60 שניות, זה שווה. עכשיו, חוץ מה-60 שניות, היה לי עוד איזה 20 שניות עם מים קרים, אבל קצת יותר חמים מהראשונים. אז מה יותר כדאי? ה-60 שניות וגמרנו, בלי התוספת של אחר כך. זה יפה למי? לאני שמתנסה בדברים. לאני מאוד מאוד גופני. לאני שזוכר, אז הזיכרון של ההתנסות השנייה הוא יותר טוב, כי אחר כך היה קצת יותר טוב. כי בזיכרון, מה אנחנו זוכרים? תפניות, בעלילה, מה שקורה, שינויים, דרמה, יש התחלה, יש אמצע, יש סוף. הזיכרון שלנו עובד בסיפורים, בתבניות. הזיכרון שלנו לפעמים נתקע כשהתבנית לא מושלמת, אבל הזיכרון שלנו עובד בסיפור שלם, אז הסוף הוא חלק מהסיפור. אפילו שהסוף היה אחרי מה? 60 שניות. אנחנו נעדיף את ההתנסות שהסוף שלה היה יותר ארוך ויותר נעים, מאשר, אז עכשיו אני אתן לכם ככה ארוך, בסוף אני אעשה לכם נעים, ואתם תזכרו אותי בטובה. יש פה משהו מאוד מאוד סותר, כאילו, וזה מה שכהנמן רוצה לומר, בין מה שמתנסה בדברים, שחי הדברים רק מהפרספקטיבה של מה שקורה לי עכשיו, איך שאני מתנסה, איך שאני חווה את הדברים, לבין היכולת להתנסה, לא להתנסה, לזכור. הוא אומר יותר מזה, האדם לא רק שהוא בוחן את הדברים מנקודת המבט הזיכרון, ואז הפרספקטיבה משתנה, כי הוא מחפש תבניות שלמות של סיפור, ואז לפעמים נקודות מסוימות יכולות להכריע את הקף של הזיכרון לטובת חוויה חיובית או חוויה שלילית. האדם גם כן, יש לו מה שהוא קורא anticipating self, החלק שלו שבעצם צופה לעתיד. החלק הזה גם כן מאוד 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 מחפש סיפורים, מחפש אקשן. הוא לא מחפש את הדבר הפשוט הרגיל, הוא מחפש שיקרה משהו. זה נכון שגם מבחינה ביולוגית, רוב החושים שלנו מכווננים להבחין בשינויים. ברגע שדבר נשאר קבוע, הגירוי נשאר קבוע, באותו רגע אז יש הסתגלות כזאת, אנחנו עסקים לשמוע את הקול הזה, מי שגר ליד כביש רועש, או ליד מסילת ברזל רועשת, ישן אחרי כמה זמן כבר נקדם בקלות בלילות, אבל יש בעיה לאורחים שלו. כי הוא כבר הסתגל לזה, אבל הם לא רגילים לזה. ואנחנו מבחינים בשינויים. אנחנו מעוניינים, הסיפור בנוי בעלילה. העלילה היא משהו שמשתנה כל הזמן, שחותר לקראת משהו, שיש פה איזשהו, יש עלילה. אז גם לפי כהנמן זה מאוד מעניין. יש את האני המתנסה בדברים, ויש את האני שזוכר, שגם הוא מאוד 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 נרטיבי, מאוד מאוד מחפש את מה? את הסיפור. גם בכיוון הזה, זה תומך לכיוון של לחפש סיפורי. עכשיו, אני אספר לכם. אחד הדברים שמאפיינים סיפור, באמת, אנשים שמספרי סיפורים, ככה, סטורי טלינג כאלה, אתם יודעים, מספר סיפור. אני קצת מרגיש פה, כן? ספר סיפור זה לא להעיד עדות בבית משפט. כשאתה מעיד עדות במשפט, אתה מה? אתה ממש בלחץ. כי מה? יש חקירה נגדית, ויש חקירה ראשית, ויש ככה, ויש ככה. כי באמת שמישהו מעיד עדות בבית משפט, הוא צריך להיות נורא מדויק, הוא צריך לבחון כל מילה שהוא אומר. יש לו איזה קהל שחלקו לפחות עוין אותו, בוחן אותו, בודק אותו, הוא צריך לעבור באיזשהו מבחן. מי שמספר סיפור טוב, הוא יוצר איזשהו אינטראקציה עם הקהל שלו. הוא קודם כל מניח שיש קהל אוהד, הוא רוצה לשמוע את הסיפור שלו, יש סקרנות סביבו, הוא מרגיש את החוויה הזו, והוא מספר סיפור, והעיניים נפתחות, וכל הדרמה נפרסת, והוא מספר את הסיפור. הוא מספר את הסיפור באווירה מאוד מאוד אוהדת. אווירה שונה לחלוטין. הוא צריך לספר סיפור, הוא צריך לספק את הסחורה, הוא צריך שיש שם איזשהו דרמה, איזושהי עלילה. אבל החוויה היא של השתתפות, שאדם משתף את האחרים בסיפור שלו. עכשיו, מה שקורה עוד יותר מזה, זה שמי שמספר באמת סיפורים, הוא אף פעם לא מספר אותם אותו דבר. לא מספרים סיפור אותו דבר. קודם כל זה משעמם אתה מספר. אבל בכלל, האינטראקציה, הוא רואה מה אנשים, הוא מספר. לפעמים הוא גם קצת מוסיף. לפעמים הוא קצת גורע. הוא מספר סיפור. לא, סיפור אמיתי. אבל בכל זאת סיפור. ויש ממש, האינטראקציות מאוד משפיעה. כן, לפעמים אתה מרגיש שהקהל כבר לא רוצה לשמוע, עוד לא הגענו, אז אתה מזדרז ומקצר, כי יש אינטראקציה. זה לא איזשהו מצב קונפרונטציה. כשאתה נמצא לספר סיפור, אתה צריך להוכיח את עצמך, לעמוד בקריטריונים של השומעים, כדי שהם יאמינו לך או לא. יותר מזה, בית משפט, אחד הדברים המשמעותיים בסיפורים הרציניים, זה שבאמת הם נכנסים קצת יותר פנימה להתרחשות הנפשית של האנשים שנמצאים שם. האדם שמצויר בסיפור הוא אדם לא שטוח. אדם עם הרגשות ומחשבות ועם כוונות ועם שאיפות ועם חלומות. יש פה איזו הצטרפות למשהו של דרמה שהיא לא רק חיצונית, אלא גם דרמה שהיא פנים נפשית. זה לא העברת אינפורמציה. זה שיתוף בסיפור, שיתוף בעלילה. עכשיו הגיע הזמן להגיע קצת לפסח. אני רוצה פה קצת בעקבות הרב סולובייצ'יק. קודם כל, הרב סולובייצ'יק, יש כמה נוסחים, אז אני אגיד את הנוסח שלי. בסדר, זה... אבל אחת השאלות שהוא ודאי שואל, זה באמת מה המיוחד בלספר את הסיפור של יציאת מצרים. מה ההבדל בין זה לבין מצוות זכירת יציאת מצרים שאנחנו מקיימים בקריאת שמע פעמיים כל יום? זה לזכור. יש סיפור, באמת אחד הדברים שהוא מאפיין כמה וכמה דברים, את המצווה הזאת של הסיפור, שבאמת נכנסים לתוך הסיפור, נכנסים לתוך העלילה, נכנסים קצת יותר פנים עלינו. אז אני אגיד כמה דברים שהוא נתחיל בדבר אחד. באמת הוא מתייחס לזה שבואו נראה, אחד הדברים הכי חשובים שהוא אומר, שלעבד אין סיפור. לעבד אין סיפור. מה פירוש אין לעבד סיפור? הוא יכול לספר סיפורים, אבל לא את הסיפור שלו. למה אין את הסיפור שלו? שהוא שהסיפור שלו, נגיד ככה, הוא אף פעם לא יכול בסיפור שלו לקבל פרס אוסקר על התפקיד הראשי. כי התפקיד הראשי נתון למי? לאדון שלו. העבד הוא כפוף לאדון, הוא מוציא אל הפועל את רצונו של מי? של האדון. הוא תמיד דמות משנית. אין לו מקום, הוא לא מניע את העלילה, הוא גם לא מרגיש אחריות להניע את העלילה. יותר מזה, העבד נמצא באיזשהו חוויה שבעצם חז"ל אמרו, עבדה בהפקרה ניחלי. למה עבדה בהפקרה ניחלי? כי הוא באמת לא שולט בחיים שלו, הוא לא שולט בזמן שלו. אין לו אחריות ואין לו שליטה בזמן שלו. כל דבר שהוא עושה, הוא לא יודע מתי הוא יצטרך לעשות משהו אחר. קצת חוויה דומה יכולים להרגיש חיילים לפעמים בצבא. אבל, כן, ולכן הם הרבה פעמים יושבים ומחכים. מה הם מחכים? לא אכפת להם לחכות, כי הפזם דופה, כן? זה לא משנה. אתה יושב, מחכה, כן? איך, אתה כבר עייף, אתה כבר מתגעגע הביתה, ואתה בעצם לא עושה שום דבר, כי זה לא הזמן שלך. ובאמת, עבדה בהפקר, חייל, מילואים, כן, שהוא לא מורעל, אז לא בהפקר אני חלה, אבל בטלה אני חלה, כן, כי... אז עבד, הוא לא מנוע צמיחה של הסיפור של עצמו. הוא תלוי לחלוטין באחרים. אז אין לו מה לספר. אין לו מה... יש ביטוי עממי כזה, מה הסיפור שלך? ובספר יצירה כתוב שהעולם נברא בסמך פי ריש, ספר, סופר וסיפור, אבל אפשר לקרוא לזה גם, זה בלי ניקוד, אפשר ספר משום מספר, לא משנה, סיפור גם כן משום ספירה, יש לזה הרבה אפשרויות, ואני כאן רוצה להגיד שזה הסיפור שלי, כן? שהעולם נברא עם התכוונות לעבר סיפורי סיפורים. דרך אגב יש מחקרים רבים שילדים מגיל צעיר מזהים תמה של סיפור, מחפשים סיפורים, רגישים לסיפורים, מספרים סיפורים מגיל צעיר מאוד. כלומר אנחנו נרטיבים, אבל העבד יש לו את הסיפור של אחרים, אין לו את הסיפור של עצמו, אין את הסיפור שהוא. עכשיו תבינו שלפי זה לא רק הסיבה היא ביטוי לחירות, עצם המצווה לספר סיפור ולהיות מספר סיפורים היא אקט של חירות. כי להיות מישהו שאומר יש לי סיפור וזה הסיפור שלי באיזשהו אופן, תכף נגיד איך מגיעים שזה יהיה הסיפור שלי, אבל יש לי סיפור לספר, קורה פה משהו ואני חלק ממה שקורה, תכף נסביר גם את המשפט הזה. עצם לספר סיפור, טוען הרב סולובייצ'יק, זה אקט של חירות. המצווה הראשית של ליל הסדר היא אקט, היא ביטוי לחירות. עבדים אין להם סיפור, אין להם אינטרס לספר סיפור. אני אחיף טיפה יותר. העבד, אומר הרב סולובייצ'יק ככה, אחד הדברים לגבי הסבה, יש שני רעיונות יפהפיים של הרב סולובייצ'יק בעניין הזה. רעיון אחד הוא אומר, שאני הרבה פעמים ככה, אנשים לחוצים, אני קצת עוזר להם עם המימרה הזו, שאדם בן חורין יכול להיעזר. אדם בן חורין, הוא יכול להישען על אחרים. הוא יכול להישען, הוא יכול לנוח, הוא יכול להרגיש חלש. צריך לנוח. לעבד אין את הפריבילגיה הזו. הוא חייב כל הזמן להיות באיקון. נוסח אחר שהרב סולובייצ'יק אומר, העבד הוא כל הזמן עומד, הוא עומד דום, הוא מחכה לאיזו פקודה שתגיע. הוא לא יכול באמת לנוח. הוא אף פעם לא יודע, כבר לא, מי לא מכיר את העניין הזה, כדאי לי לנוח עכשיו? לא כדאי לנוח עכשיו. בין כל אני צריך אחר כך לעשות משהו. יש לי 5, 2, 10, 15, חצי שעה, לנוח? למה שלא יהיה לי? כי אולי אני משועבד למישהו. יותר מזה. אני רוצה לטעון, אתם זוכרים שדיברנו על experiencing self, remembering self. העבד וכל אדם, ככל שהוא, אחד המחקרים שהוא מביא שם כהנמן הוא מעניין מאוד לגבי happiness, ככה עושר. הוא אומר, הוא מביא שם סטטיסטיקות אמריקאיות של סקר של גלופ. הוא אומר שמתחת ל-$60,000 הכנסה בשנה, ככל שההכנסה שלך יורדת, תחושת הסבל שלך גוברת. מעל $60,000 בשנה, זה הופך להיות כמעט לא רלוונטי, והוא אומר שמעולם, מימי לא ראיתי קו במחקר שהוא כל כך שטוח. כלומר, אתה מגיע לאיזו רמה, בין 1 ל-10, אנשים מסמנים שהם מרוצים מהחיים שלהם ברמה של 7 או 8, 60,000, 70,000, 80,000, 100,000, 600,000, כמובן שזה ה-experiencing self. כשאתה שואל אותם איזושהי ערכה כללית לחיים שלהם, ככל שהם עשירים יותר, הם חושבים שהם מאושרים יותר. זה מה שהמחקר שם מעניין. עכשיו, מה פירוש אנשים מתחת ל-$60,000 הם מאוד תלויים ברמת ההכנסה שלהם? אני רוצה לטעון שאנשים ברמה הנמוכה של ההכנסה הם מאוד מאוד ממוקדים בהתנסות הפיזית, הם מאוד קרובים לחוות רק את ה-experiencing self שלהם, רק את מה שאני ממש, כי הם כל כך רעבים או הם כל כך עייפים או הם כל כך תלויים, הם לא מסוגלים להתנשא תכבד העבודה על האנשים ועל ישעו בדברי שק. כשאתה שקוע בתוך הדברים שאתה לא יכול, אתה לא מרים את הראש מעבר, אתה לא מנסה שיהיה לך סיפור. איך יהיה לי סיפור? בקושי יש לי מה לאכול. לא ישנתי כל הלילה, אני לא מסוגל לזוז. סיפורים? חירות? איך אפשר? זאת אומרת, יש פה משהו שהעבד מתכנס לתוך ההתנסות הפיזית הממשית, כי הוא לא יכול להתנסה מעבר לזה. בשלב הבא הוא גם לא מעוניין להתנסה מעבר לזה. יש לו מנטליות של עבד. הוא לא לחפש משהו מי יודע מה. הוא רק חולם על איזשהו שפע גשמי שלא ייתן לו הרבה, כי מעל 60 אלף זה כבר נהיה שטוח. כלומר, יש משהו פה בהתנסות לעבר היכולת לספר סיפורים, היכולת לחפש סיפורים, היכולת ליצור סיפורים, שהיא בעלת משמעות עמוקה ביותר של חירות, של התנסות מעבר להתנסות הפיזית הממשית, לאיזשהו עולם רוחני, לאיזשהו עולם תרבותי, לאיזשהו עולם חירותי. אני חוזר לעוד שאלה ששאלתי קודם. מה זה? זה לא הסיפור? מה אתה מספר לי סיפורים? הסיפור שלי תקוע. מה ההצעה שלך לגבי סיפורים אחרים? מה זה הרעיון הזה? ובכן, הטענה היא שלכל אחד מאיתנו יש יותר מסיפור אחד. אספר לכם סיפור שתבינו את זה קצת. ובאמת, אני יכול לספר את הסיפור שלי מהרבה הרבה זוויות שכולן נכונות. מה הסיפור? הסיפור שלי עכשיו שאני נותן לכם שיעור. הסיפור שלכם שאתם מקשיבים, לשתף אתכם בדברים שלי. מנקודת מבט של חברת החשמל, הסיפור הוא שהדלקנו פה חשמל. ושבאמת חבל שלא הפעלנו גם את המזגן, כי אז אנחנו צורכים מה? יותר חשמל. מבחינתם אין סיפור אחר מה שקורה פה בחדר. האירוע הזה כל כולו מתמצא אם השתמשנו בחשמל או לא השתמשנו בו. זה סיפור נכון. מנקודת המבט של מי? חברת החשמל. גם לנו יש הרבה סיפורים שכולם יכולים להיות אמיתיים. השאלה איזה סיפור אני מספר לעצמי? אספר לכם סיפור. בזמן הפיגועים הקשים בירושלים, כבר ברוך השם היה לנו תזכורת, אבל הרבה שנים לא היה מה שהיה בתחילת המאה הנוכחית. ואני אז עבדתי בהדסה, והגיע אליי מישהי שבאמת לא יצאה כמעט מהבית, כמובן לא נוסע בשום... היא עבדה ברחוב יפו, באחת החנויות ברחוב יפו, היה תקופה שהיה רצף פיגועים קשים ברחוב יפו, בירושלים. היא עבדה שם באחת החנויות, והייתה שם בחלון הרערה של החנות שהיא עבדה בה, והיא... היה פיצוץ גדול, והיא עבדה בחלון הרעבה, וכל הזכוכיות של חלון הרעבה פשוט התאפצו עליה, ירד עליה גשם של זכוכיות, ולהרבה הפתעתה היא... יצאה בחיים קצת דם, אבל לא יותר מזה. היא לא יצאה מהבית תקופה מסוימת, אחר כך גם כשהגיעה למפגשים במרפאה בהדסה, היא רק נסעה במוניות, מי שהיה צריך לנסוע איתה, ממש קשה. ואני שואלת, מה קורה לך? מה את מרגישה? מה? אז היא אומרת, כל הזמן אני רואה את עצמי שמה, איך כמעט מתתי, ואני נמצאת שמה בחלון הרעבה הזה, והכל נופל עליי. באתי למצב הזה. שאלה מסוים, מה אני עושה? איך אני עוזר לה? שאלתי אותה, הצעתי לה, פתאום היה הברקה. אמרתי לה, תראי, את מספרת את התמונה הזאת שכל הזמן מול העיניים שלך. ראית את עצמך כאילו כמעט מתת באותו רגע. אולי ניתן כותרת אחרת לתמונה הזו. אולי ניתן כותרת אחרת לזה ונגיד, במקום הרגע שכמעט מתתי, הרגע שבו ניצלתי. אותו דבר אפילו. אותה תמונה. רק מה עשינו? כותרת אחרת. מה עשתה הכותרת? הכותרת הקודמת הייתה כמעט מתתי, וכל הזמן זה מעלה מחדש את מה? את הכמעט מתתי. את הרגע שלפני. את הרגע שכמעט קרה. אבל מה? ברוך השם, לא קרה. הכותרת שאני הצעתי לה מה היה? בואו נתמקד במה שקרה. באמת קרה. מה באמת קרה? לא מתת, ניצלת. היא לקחה את זה. היא התחילה ללכת עם זה קצת יותר. אחרי כמה מפגשים, היא אמרה לי, אתה יודע מה, אני חייבת לעשות משהו עם החיים שלי. אני רוצה להתנדב באיזשהו מקום. כלומר, ניצלתי, אז יש, זה מוביל לאיזשהו מקום. יש סיפור פה, זה... התקדם. יש יש אפשרות לספר כמה וכמה סיפורים. אנחנו באמת, באמת יש הרבה סיפורים, יש הרבה דרכים לספר את הסיפור שלנו. אז אנחנו לפעמים תקועים או שקועים בפרספקטיבה מסוימת, ואפשר אולי לעשות משהו אחר, אפשר לעכל ולאבד ולמצוא סיפור אחר. חלק מהאנשים שעוסקים בעניין, אז הם מציעים שלושה קריטריונים לסיפור שאפשר אולי להציע למטופל. בסדר? קודם כל באמת שהוא יגיד זה הסיפור שלי. שהמטופל ירגיש שאנחנו לא מספרים סיפור של מישהו אחר. לא נביים אותו באיזשהו תפקיד שממש לא, הוא לא מתחבר אליו. לכן התהליך הוא מאוד מאוד, אני לא עובד בשיטה הזו. אבל אני חושב לפעמים גם בשיטה הזו. אז משהו מאוד עדין ש, 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 שאתה צריך לעבוד עם, שהוא ירגיש, זה, זה, זה באמת הסיפור שלי. דבר נוסף, שאני הגיבור של הסיפור. פה אני רוצה לומר משהו מאוד חשוב על המילה הזה, הגיבור של הסיפור. ככה קצת ביקורת על החברה שאנחנו חיים בתוכה. וואה, אני צריך להזדרז. גיבור. פעם היו גיבורים. Hero. היום יש סלברטאים, זה משהו מאוד שונה, כן? מה זה גיבור? מה זה הירו? אדם שבאמת מתנסה מעל ה, מתעלה מעל הנסיבות. שאדם ירגיש שקורה פה משהו, ושהוא מחול, הוא אקטיבי, הוא לא פסיבי. הוא פועל משהו בתוך הסיפור הזה, הוא מחזיר לעצמו את המושכות של חייו. לא כי אמרתי לו, תפוס את עצמך בידיים, לא, לא, לא. אלא באמת אנחנו מצליחים לראות סיפור ש, שהוא מנוע הצמיחה שלו, שיש פה איזשהו גיבור, אני הגיבור של הסיפור הזה. ובעיקר שבסיפור הזה יש עתיד, הוא מוביל לעבר איזשהו, מה שאני רוצה לומר שפתאום כשראיתי את הקריטריונים האלה חשבתי עצמי באמת, מה רוצים בליל הסדר? הם רוצים שאני אספר את הסיפור שלי, אבל פה ממש ככה בוויכוח מסוים עם קהנמן, כיוון שכהנמן כל כך מדגיש את ה-experiencing self, אחת הבעיות החמורות של ה-experiencing self זה שבו האדם נשאר עם עצמו הביולוגי, הפסיכולוגי אפילו, אבל הוא נשאר בתוך עצמו. אחד הדברים שעבד אסור בהם, אין לו חתנות, הוא לא יכול ממש לקיים ברית של נישואים. טוען הרב סולובייצ'יקי, כי הוא לא יכול ללכת מעבר לעצמו, כדי להקים משפחה, כדי לנסה, כדי להיות בתוך זוגיות. אדם צריך להיות מסוגל ללכת, לא להישאר ב-experiencing self של עצמי, אלא להיות מסוגל להיות בזיקה לבן אדם אחר, לבת הזוג שלו, לילדים שלו, למשפחה שלו, להיות משהו שהוא הולך מעבר לעצמו. לעבד אין את ההזדמנות הזו בצורה מלאה. יקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. אנחנו, קורבן פסח מלכתחילה לא נועד לבוא אדם וכבשו וזהו זה, עם ה-experiencing self שלו שאוכל את קורבן הפסח. ממש לא. הוא נאחד בחבורה, והוא רוצה ליצור חבורה. וכדי ליצור חבורה צריך להשתתף בסיפור שהוא לא רק הסיפור שלי. והוא סיפור שיש לו התחלה והמשך ועוד המשך ועוד המשך. עכשיו פה האתגר של ליל הסדר הוא שאנחנו נבין שהסיפור האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא סיפור מעניין מאוד, שהוא באמת מתחיל ביום הולדתנו, אבל החיים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו בסופו של דבר או בתחילתו של דבר נשזרים בסיפור הלאומי שלנו. בליל הסדר אנחנו נטבעים או מאותגרים להבין שהסיפור שלנו לא מתחיל ביום לידתנו. הסיפור שלי הוא לא, אני חלק מהסיפור של העם שלי. הסיפור שלי הוא לא שלי, הוא שלנו. ואני צריך להתחבר לסיפור הזה. להבין שבאמת זה חשוב, יש משהו בי, ב-experiencing self, התחלתי בתאריך הלידה, בית אדר א', תשי"ז. אז התחיל ה-experiencing self, וברוך השם הוא משיך, שימשיך. אבל זה רק חומר גלם ל- לסיפורים, לעלילות, לדרמה, למשמעויות. זה רק ההתחלה, זה התשתית. וברגע שאני מכונן את החלק שבי שיכול להשתתף בזיכרונות, שיכול להשתתף בסיפורים, יכול להשתתף במשמעויות, אז אני לא נשאר לבד. לא, לא, לא. אני רוצה להיות עם כולן. ובליל הסדר אנחנו מתחברים לסיפור שלנו ומתאינים את עצמנו משמעויות וכיוונים מתוך הסיפור שלנו, מתום שהסיפור שלי לא מתחיל בסיפור שלי, הוא מתחיל ביציאת מצרים, הוא מתחיל במה שקרה שם, הוא מתחיל בזה שיצאנו ממצרים והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והמשמעות של יציאת מצרים והניסים של יציאת מצרים זה, אני חוזר עכשיו אחורה, לא רק חוקי הטבע, לא להבין שיש איזה חוקים קבועים מוחלטים ששום דבר לא יכול לקרות. הסיפור של יציאת מצרים נועד לשים במרכז את חירותו של האדם, את יכולתו לפעול בתוך ההוויה, את יכולתו לספר סיפורים, את יכולתו להתחבר לסיפורים. ואז אם אני מסעיר את המשמעויות שלי מתוך הסיפור שלנו, אז אני גם יוצא ממצרים. זה לא כאילו. זה חלק מהסיפור שלנו. באמת, אני ממשיך את יציאת מצרים. הרמב"ם מדגיש שכל המעריך בדרש פרשה זו, יש תבנית, אבל ליל הסדר זה אווירה ידידותית, קהל אוהד, אנחנו משתתפים, זה שיתוף. זה לא להעיד עדות, זה לא תת אינפורמציה. ליצור חוויה, חוויה של השתתפות משותפת בסיפור משותף לכולנו. זה הסיפור שלנו, כן. אני יכול לזהות, אני יכול להציע את זה למטופל, כי זה הסיפור שלו. לגבי הנושא, אם אנחנו הגיבור של הסיפור, יש לנו באמת הירו. אבל הוא לא הירו במובן הזה, כי הוא לא מתגבר. אולי כן, אתם יודעים מה, מתגבר. כובש רחמיו. קובע הקדוש ברוך הוא, זה קצת מסובך הסיפור הזה. אבל איך שלא יהיה, נכון שאנחנו שמים במוקד את ההירו שלנו, הקדוש ברוך הוא, אותו אנחנו חוגגים ולא אנחנו מודים, ולא אנחנו מהללים. אבל באמת, הדמות שמאותו רגע שהקדוש ברוך הוא מפקיד את ההיסטוריה בידינו, אז אנחנו אלה שמנוע הצמיחה של הסיפור שלנו. ויש בסיפור הזה עתיד. יש בליל הסדר ממש התייחסות לעתיד. לא רק בשורות האחרונות של השנה הבאה בירושלים, אבל גם זה. כל המהלך הוא להיות מחוברים לסיפור הכללי ולהוביל אותו לקראת העתיד. ולכן אני חושב ככה שבאמת זה האתגר של ליל הסדר. איך הופכים את השוזרים, את הסיפור של כל אחד ואחד מאיתנו בסיפור שלנו. והדבר המעניין הוא, מבחינת הנוסח של האגדה, אנחנו מתחילים את האגדה לפני המגיד, לפני הסיפור, אנחנו אומרים, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, ראינו ואבותינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. זאת אומרת, מי קודם כל היה משועבד? הם היו משועבדים וגם אנחנו, כן? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. כשאנחנו מגיעים לסוף המגיד ואומרים לברכת הגאולה, הנוסח של ברכת הגאולה הוא אשר גאלנו וגאל את אבותינו. יש טרנספורמציה. מי עומד במרכז פתאום? גאלנו וגאל את אבותינו. לא, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, אז גם אנחנו. לא, לא, לא. כל המטרה של המגיד, של כניסה לתוך הסיפור, זה עכשיו הסיפור שלנו, וקודם כל הסיפור שלי, גם של אבא שלי, בסדר. אבל קודם כל הסיפור שלי, וכשזה הופך להיות הסיפור שלי, אז באמת אני יכול להודות על גאולתנו ועל פדות נפשנו.